שלום, היום בפודקאסט על המשמעות אני תמיר דורטל מארח את דוקטור רועי יוזביץ' שמפעיל ערוץ פודקאסט מאוד מעניין וערוץ יוטיוב מאוד מעניין שכדאי מאוד להיכנס אליהם וחוץ מזה כתב 3 ספרים והיום נדבר על הספר השלישי שלו אינטליגנציה, האמת הלא נעימה. בספר הוא מנסה לענות על השאלות האם IQ באמת מודד עד כמה אתה חכם, האם יש דבר כזה שנקרא ריבוי אינטליגנציות או אינטליגנציה רגשית, האם האינטליגנציה משפיעה על עוד תחומים בחיים חוץ מעל הלימודים? האם קיימים הבדלים בין גברים ונשים מבחינה שכלית? והאם קיימים הבדלים בין הגזעים השונים בכדור הארץ? האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום רועי, הייתי רוצה לפתוח עם העניין הבא. זה נושא שאני חושב שהרבה מאיתנו נתקלנו בו, אינטליגנציה או בעיקר אינטליגנציה רגשית, ואני חושב שהוא עולה בהרבה מקרים, אבל מה גרם לך לכתוב עליו ספר? זה מאוד מוזר ככה, לכתוב ספר שלם על אינטליגנציה.
אני התחלתי לכתוב ספר על אינטליגנציה מלאכותית, זה באמת מה שעניין אותי. הדוקטורט שלי מתעסק באינטליגנציה מלאכותית. הספרים שלי, הספרים שאני מתעסק באינטליגנציה מלאכותית, זה ספר שנקרא Deep Learning. זה ספר שזכיתי בו בהתערבות מול הפרופסור שלי על זה שטראמפ ינצח את הבחירות של 2016. התערבנו וקיבלתי את הספר הזה, ומה שעניין אותי באמת זה הרעיון הזה של לחשוב כמו מכונה. אז התחלתי לכתוב ספר דרך Head Start, ואחד הדברים, והוא פשוט לא הצליח, לא הצלחנו לגייס מספיק כסף, אבל תוך כדי שכתבתי את הספר, אמרתי שבגדול אינטליגנציה, או אינטליגנציה מלאכותית אמורה לחכות מה שנקרא את האינטליגנציה האמיתית, אז אולי שווה לכתוב איזה שהוא כמה מילים על מה זה אינטליגנציה אמיתית. אז ככה אני התחלתי, ולא ידעתי שום דבר, ידעתי מה שכולם יודעים, או שכולם אומרים שהם יודעים, שזה פחות או יותר שיש אינטליגנציה רגשית, ושאינטליגנציה זה לא מדד כזה חשוב, כי עובדה שאף אחד לא יודע מה ה-IQ שלו, ופשוט נכנסתי לתוך עולם מדהים לגמרי.
ומה באמת ההבדל בין שתי המילים הכאילו נרדפות, אינטליגנציה ו-IQ?
זאת שאלה טובה מאוד, אבל אפשר להגיד שבסופו של דבר יש מה שנקרא את סך היכולות הקוגניטיביות, שאפשר לחשוב עליהן בתור איזשהו עיגול, וסך היכולות הקוגניטיביות זה דבר מאוד 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 גדול. לצורך העניין, היכולת לדעת בדיוק להגיד את הדבר הנכון בשיחה, שזה סוג של אינטליגנציה רגשית, זאת יכולת קוגניטיבית. היכולת לנגן בצורה טובה מאוד, זה יכולת קוגניטיבית. יש המון המון יכולות קוגניטיביות שהן בלתי רגילות. היכולת להסתכל על משהו ולצייר אותו, זאת גם יכולת קוגניטיבית. ניתן לחשוב על אינטליגנציה בתור איזשהו חלק מתוך המעגל הגדול הזה, של יכולות קוגניטיביות שקשורות ליומיום. כן? ואז ציור, ואז מוזיקה, אמנם זה יכולות קוגניטיביות, או אמנם זה יכולות מנטליות, אבל הן לא שייכות לאינטליגנציה. ו-IQ זה חלק מתוך הדבר הזה שנקרא אינטליגנציה. זאת אומרת, IQ זה מדד די טוב של האינטליגנציה בחיי היומיום.
כלומר, אתה אומר שיש דברים שהם חלק מהאינטליגנציה, ויש דברים שהם לא חלק מהאינטליגנציה, אבל ה-IQ הוא כן חלק מהאינטליגנציה דווקא.
כן.
כל כולו כן. חלק מהדבר הזה שאנחנו קוראים לו אינטליגנציה.
ה-IQ זה מדד מאוד מאוד טוב לאינטליגנציה, כן. עכשיו, בתוך ה-IQ יש איזשהו רכיב, שהרכיב הזה הוא מה שנקרא G, כן? או הרכיב הגנטי. והרכיב הגנטי זה רכיב שפשוט אתה נולד איתו, וזה אני חושב המסר הגדול של ה-IQ, זה בדיוק כמו שיש אנשים גבוהים יותר וגבוהים פחות, עם נטייה להשמנה ועם לא נטייה להשמנה, יש אנשים שנולדו עם חומרה, זאת אומרת, עם שכל שהוא אחר משכל אחר, עם שכל שהוא יותר אינטליגנטי, והדבר הזה בא לידי ביטוי ברמת החומרה. אתה מסתכל על המוח של בן אדם חכם, הוא נראה שונה ממוח של בן אדם פחות חכם.
מהספר שלך יצא לי הרושם שאיזשהו סוג של מהירות, איזשהו סוג של טמפרמנט, כלומר, הבן אדם הזה חושב מהר, הבן אדם הזה קורא מהר, גם אני לא אמלא אותו שום שיטת קריאה, הוא פשוט קורא מהר, יש לו איזושהי מהירות כלשהי בראש, והוא טוב בזה יותר מאנשים יותר איטיים.
אז אני
יש בזה אמת בדבר הזה?
אז אני פשוט הייתי מחליף את המילה טמפרמנט. אני חושב שהמילה טמפרמנט היא לא טובה. בוודאי שמהירות היא טובה, אבל טמפרמנט זה כאילו אחד שהוא בקריזה, אחד שנדלק מהר. אז זה לא קשור לזה. זה באמת קשור למהירות. אנחנו, לצורך העניין, אנחנו רואים שבסופו של דבר, אם מחשבה, זה הרעיון שניורון עובר ממקום אחד למקום אחר, אז ככל שהניורון עובר מהר יותר ובצורה יעילה יותר, אז הבן אדם הוא אינטליגנט יותר. הדוגמה האחרת זה שאנשים אינטליגנטים מפעילים פחות את המוח. עכשיו, זה מאוד מוזר, נכון? היית אומר שאנשים אינטליגנטים יפעילו יותר, אבל תחשוב על רולס רויס שעושה את העליות לירושלים, ועל פיאט פונטו שעושה את העליות לירושלים, מי יותר מתאמץ? אז אני חושב שזה בדיוק העניין. יש תיאוריה שנקראת P-Fit, שבעצם אומרת את הדבר הזה. ככל שאתה יותר אינטליגנט, אתה תצטרך פחות משאבים, זאת אומרת, איך אנחנו בודקים עד כמה אתה מפעיל את המוח? הרי המוח עובד לפי דם, זאת אומרת, אנחנו צריכים דם כדי להפעיל אותו, אנחנו מסתכלים בסריקת FMRI, בדם יש ברזל, ואז אנחנו יכולים לראות אזורים במוח שיש בהם יותר דם, יותר ברזל, יש להם יותר תעודה מגנטית, אז אנחנו אומרים, אוקיי, האזור הזה פעיל עכשיו, האזור הזה פעיל עכשיו. אצל אנשים שהם מאוד אינטליגנטים, אתה רואה שכאשר הם פותרים בעיות, יש פחות דם במוח. זאת אומרת, האזורים פחות פעילים, בדיוק כמו שרולס רויס עושה את העליות לירושלים.
אז למה כל הנושא הזה חשוב בעצם? זה נושא שכשם שיש נטייה להתעלם ממנו, או נטייה, נקרא לזה, לברוח ממנו, ככה גם כנראה החשיבות של זה בצד השני, כן, אחרי שנחקור את הנושא, נגלה שהנושא הזה הוא חשוב מאוד להצלחה שלנו בחיים, לחיי היום שלנו. למה?
אז אני חושב שיש פה שני דברים, בעצם שלושה. אז אני אתחיל מהדבר הראשון. אני לא מתפרנס מהדברים האלה, בסופו של דבר, כן? זאת אומרת, היוטיוב וכל הדבר, זה ממש חמוד, אבל זה לא עבודה שלי. יש לי סטארט-אפ שמתעסק באינטליגנציה מלאכותית עבור חינוך, ואני מלמד וחוקר, אז כשאני בוחר לכתוב ספר, אני בעצם בודק מה מעניין אותי, באמת מה מעניין אותי, ואני חושב שגם הספר של יובל נוח הררי, כן, נניח אתה קורא את קיצור תולדות האנושות, האם הוא חשוב לך ברמת היומיום? את מה? אתה מבין? זאת אומרת, האם הוא שינה משהו ברמת היומיום אצלך? אני חושב שלא, אבל הרעיון הזה שהוא פורס את הדברים האלה בצורה כזאת, אני חושב שיש בזה משהו שהוא משמעותי מאוד. בכלל, הספרים של שיבולת, כן? אתה קורא דבר על זה שלא טוב שהמדינה מתערבת. נו, שוין.
לא, לא זאת הייתה הכוונה. הכוונה הייתה למה האינטליגנציה כל כך חשובה, לא למה זה כל כך חשוב לך.
אז קודם כל, אני חושב, אותי זה ריתק. עכשיו, וזה חשוב להגיד, כי בסופו של דבר אין מה לעשות עם זה. אני חושב שאני פשוט עונה לך דרך זה שבסופו של דבר, הרי מי שקורא את הספר שלו יוצא די מבואס או מתוסכל בקטע של, טוב, אין מה לעשות. אז גם אם אין מה לעשות, אותי זה מאוד 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 מעניין. זה דבר אחד. עכשיו, הדבר השני הוא כזה. מעולם בהיסטוריה האנושית, היכולות הקוגניטיביות לא היו משמעותיות כמו שהן בחברה כמו שלנו, שהיא חברה מודרנית, שהיא חברה שמשלמת לאנשים לפי היכולות הקוגניטיביות שלהם. וכאשר אנחנו מתעלמים מאינטליגנציה, אנחנו פשוט רואים את המציאות בצורה מאוד 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 מעורפלת וגזענית. ואני חושב שזה העניין. אנחנו רואים הרבה מאוד תהליכים במציאות שהם לא פיירים. ניתן דוגמה שקורה בארצות הברית, שקורית בארצות הברית, שזה דוגמה מטורפת. היהודים בארצות הברית, היהודים המערבים שהגיעו מאירופה במאה ה-19, מרוויחים הרבה יותר מההיספנים, נניח, כן? זאת אומרת, יש הרבה יותר, השכר של היהודי המערבי הממוצע גבוה מהשכר של ההיספני הממוצע. ועכשיו אתה מסתכל על הנתון הזה ואתה אומר, רגע, למה זה קורה ככה? האם יש איזושהי קנוניה של רק אנשים שיודעים יידיש יקבלו משכורות גבוהות? האם ארצות הברית שונאת את המאגרים ההיספנים שלה? זאת שאלה טובה מאוד. ואם אתה עכשיו לא שם משקפיים של אינטליגנציה, אז ככה זה נראה. אבל אם אתה שם משקפיים של אינטליגנציה, אז אתה בעצם רואה שהיהודי המערבי שבארצות הברית בממוצע יותר חכם. או האינטליגנציה שלו גבוהה יותר. ואם אתה מנרמל את זה לדרך אינטליגנציה, זאת אומרת, אתה מסתכל על, לא משנה, אנשים שיש להם IQ 120, אנשים שיש להם IQ 90, אתה רואה שההבדלים האלה נעלמים. אני חושב שזה הדבר המשמעותי, בהקשר הזה של זהויות אתניות, בהקשר הזה של בנים ובנות, בהקשר הזה של לפי מה אנחנו בוחרים יכולות קוגניטיביות ומטיסים אותם קדימה. לא כולם נולדו שווים.
אתה מציין גם שבהבדלים בין גברים לנשים, נגיד, אז אין הבדל משמעותי ב-IQ, יש הבדל משמעותי באיך ה-IQ הזה מתפרס לאורך העקומה, האם הוא יותר קיצוני כמו אצל גברים, או פחות קיצוני ויותר מנורמל למרכז כמו אצל נשים, אבל קצת כמו ג'ורדן פיטרסון, אתה גם אומר שההבדל הוא בעדפות, כלומר, גם אישה וגם גבר עם IQ 120 או 130, יעדיפו להתעסק בדברים שונים מאוד. אתה יכול להסביר את זה?
א', זה, כן, זה לא ג'ורדן פיטרסון, זה שנים של מחקר שרואה את זה, כן? אבל שני דברים, לגבי האינטליגנציה של בנים ובנות. אז קודם כל, חשוב להגיד שהאינטליגנציה של גברים ונשים זהה, כי זה טיעון מעגלי, זאת אומרת, מי שעשה את המבחנים בתחילת המאה ה-20, יצא מנקודת הנחה שהאינטליגנציה זהה, ולכן כל שאלה שגברים הוציאו יותר או נשים הוציאו יותר, פשוט סילקו אותה. זאת אומרת, העובדה שאנחנו היום לא רואים שהאינטליגנציה של, שיש הבדל באינטליגנציה של גברים ונשים, זה בגלל שמההתחלה חשבנו שאין הבדל. אנחנו לא רצינו אפילו לבדוק האם יש הבדל. עכשיו, זאת שאלה טובה מאוד, מכיוון שאנחנו יודעים שיש קשר בין אינטליגנציה וגודל המוח, וגודל המוח של גברים יותר גדול משל נשים, גם שהם מנרמלים עבור, עבור משקל גוף. וחוקר בשם הלמוט נייבורג בא ואמר, רק שנייה, חבר'ה, יכול להיות שזה לא נכון, יכול להיות שהממוצע אצל גברים ונשים שונה, והוא עשה בדיקה, הוא חוקר בנורווגיה או שוודיה, אני כבר לא זוכר, אחד מהמדינות הסקנדינביות, והוא הוזמן לשימוע וכל מיני דברים כאלה במסגרת הפוליטיקלי קורקט, לפי המחקר שהוא עשה, ההבדל הוא 3 נקודות. עכשיו, 3 נקודות זה הבדל שהוא חסר משמעות לחלוטין, כאשר אתה מסתכל על הממוצע, אבל 3 נקודות בעצם אומר שכל הגרף של ה-IQ של הגברים זז טיפה ימינה, ואחד הדברים שמאפיינים עקומה נורמלית זה שהיא יורדת מאוד מהר. אז זה משהו אחד. אלנה קרונין אומרת,
רגע, בוא אבל נבהר את הנתונים האלה, כי אתה הקדשת פרק שלם בשביל סטטיסטיקה. זאת אומרת שיש הרבה אנשים, נגיד, שהגובה שלהם הוא 1.75 מטר, הרבה גברים שהגובה שלהם הוא 1.75 מטר, אבל יש מעט מאוד שהגובה שלהם הוא 2.2 או 2.20 לדוגמה. חתכת את זה בספר, רגע אני אראה, זה מתייחס יותר לגזעים, אז בעצם ככה העקומה נראית, אבל אם אתה בא ועושה זום אין לקצה של העקומה, זה נראה ככה, כלומר, יש הרבה מאוד שחורים ומעט מאוד לבנים. איפה הלבנים? הם פה. זה קשה מאוד לראות את זה.
אז אני אסביר מה זה עקומה נורמלית. קודם כל, מסתבר שהרבה מאוד דברים לא מתפלגים בצורה טבעית, כן? זאת אומרת, בצורה שווה. כשאני מטיל קוביה, יכול להיות שאני אטיל 3, ויכול להיות שאני אטיל 2, והסיכוי שאני אטיל 3 שווה לסיכוי שאני אטיל 2. אבל, לפי חוק מאוד חשוב במתמטיקה, שנקרא חוק הגבול המרכזי, כאשר אני משלב כמה התפלגויות שהן שונות להתפלגות אחת, פתאום הדברים נראים אחרת. בקוביה, הדוגמה ממש פשוטה. אם אני מסתכל על הסכום של הטלת קובייה אחת, אין הבדל בין 3 לבין 6 לבין 4. זה אותו דבר, זה שישית. כשאני מסתכל על סכום של הטלה של 2 קוביות, הסיכוי לקבל 7 גדול פי 6 מהסיכוי לקבל 12. למה? כי יש לי הרבה מאוד אפשרויות.
כולם מכירים את זה ממונופול, 6 באש, כל הדברים האלה.
נכון מאוד, ובאמת זה מה שקורה, שיש התפלגות גאוסית או נורמלית מתארת תהליכים נורמליים, שרוב הדברים נמצאים סביב איזשהו ערך מסוים. אני חשוב להסביר, התפלגות נורמלית זה ייצור מתמטי, כן? שאלוהים לא חייב לך כלום. זאת אומרת, זה לא שאתה, בגדול, ככה זה נראה. אם היצור המתמטי הזה היה תקף במציאות, אז היינו בעצם אומרים את הדבר הבא, שבין סטיית תקן אחת לשנייה, יש לנו 68% מהאנשים. אני אתן דוגמה ב-IQ, אם הממוצע של IQ הוא 100, וסטיית התקן היא 15 נקודות, אז רק שתבינו, 15 נקודות ב-IQ זה כמו 100 נקודות בפסיכומטרי, רק שאנשים יבינו מה זה אומר.
ההבדל בין 700 ל-800, או ההבדל בין 700 ל-600, או...
ההבדל בין 600 ל-500 יותר, אבל נכון, אבל ההבדל בין 700 ל-800 זה בדיוק בצד השני.
בדיוק, כמה אנשים אתם מכירים שקיבלו 700, וכמה אתם מכירים שקיבלו 800?
כן. 68% מהאנשים יהיו בין 85 ל-115, 96 יהיו בין 70 ל-130. חשוב להגיד משהו על IQ 70, IQ 70 בארצות הברית יפתור אותך מהכיסא החשמלי במידה של רצח, כאילו זה הרף העליון של פיגור שכלי, ו-99.7% מהאנשים יהיו בין IQ 45 ל-145. זאת אומרת, אנשים שהם IQ 150, 160, 170 ומעלה, הם כל כך נדירים באוכלוסייה, שהסיכוי שלך לפגוש אותם הוא ממש ממש נמוך.
כנראה שלא נפגשת עם אף אחד מהם אף פעם.
אלא אם כן אתה נמצא במקומות שבהם, כאילו, נכון, אבל אם נפגשת עם אחד מהם, הסיכוי שנפגשת עם הרבה מהם הוא די גדול. אתה מבין? הסיכוי שאתה מכיר בוגר MIT הוא די נמוך, אבל אם אתה מכיר כבר בוגר MIT אחד, הסיכוי שאתה מכיר עוד 5 הוא די גבוה.
כן, זה מה ששבתי סביב איזה שולחן שבת, ודיברנו על IQ, כי התחלתי לקרוא את הספר שלך, אז הרבה אמרו, מה, אבל יש המון אנשים חכמים, וזה אמרתי, נכון, יש פה בערך כמעט כל מי שיושב סביב לשולחן, הוא פסיכומטרי מעל 700 או מעל 750, אתם פשוט לא קשורים, ועוד זה מישהי מהשולחן שבת הזה, מלמדת בבית ספר למחוננים, אז כאילו בכלל היא לא קשורה לכלום, והיא רואה את המציאות בצורה מאוד מעוותת, כנראה גם רוב מי שמקשיב לשיחה הזאת, הוא עם IQ הוא יחסית גבוה ולא מכיר ממש את שאר האנשים.
חשוב מאוד להסביר עד כמה אתה... כאילו, הנקודה שאמרת עכשיו היא כל כך חשובה, וזאת בין היתר הסיבה שאנשים לא מעריכים את IQ. למה? בסופו של דבר, הקבוצה החברתית שלך די קשורה ליכולות המנטליות. זאת אומרת, אנשים שהם, אנשים נוטים להיות חברים של אנשים עם, עם, עם אינטליגנציה קרובה אליהם גרוסו מודו. עכשיו, כאשר אנחנו נמצאים בשולחן שבת וכולם עם IQ זהה, ואחד הוא הרבה יותר מוצלח ואחד הוא הרבה יותר חכם ואחד יש לו חיי זוגיות גרועים מאוד, אז האינטליגנציה לא מהווה פקטור במה שמשנה בחיים של בני אדם. נכון? זאת אומרת, אם אצל כולם ה-IQ הוא 130, אז הווריאנס, זאת אומרת, אז השינוי בחיים של אנשים הוא אפס ברמת ה-IQ, מכיוון שה-IQ לא משחק תפקיד. ואז כן. אנשים אומרים, אינטליגנציה לא משחקת תפקיד. אבל זה רק בגלל שהם דוגמים את קבוצת החברים שלהם, ששם מההתחלה המנעד של ה-IQ מאוד מאוד נמוך.
כן, זה נקרא תאית הבולטות, או נגיד זה שאנחנו הרבה יותר שמים לב לתאונות מטוסים, ופחות שמים לב למחלות, או פחות שמים לב לתאונות דרכים, או דברים שקורים כל יום.
כן, כמות האנשים שלא מסוגלים למצוא הצטלבות של שתי רחובות, שני רחובות במפה, היא משהו כמו 15% או 20% מהאוכלוסייה בארצות הברית. אתה אומר, לא, זה לא יכול להיות. כן, זה כן יכול להיות. אתה פשוט לא מכיר אותם.
אז למה זה כל כך חשוב ה-IQ הזה, או האינטליגנציה? כלומר, מה, שמעתי בעבר שזה הפקטור שהכי משפיע על הצלחה בחיים. כלומר, כפקטור בודד. לא, זה לא הדבר שהכי חשוב... כי הוא הכי חשוב יותר מכל השאר, הוא יותר חשוב כמשתנה בודד אל מול כל השאר.
אז קודם כל צריכים להסביר מה זה הצלחה בחיים, ומי מודד, ומי יודע, ומה פה ומה שם. ואנחנו, יש לנו עוד פעם, אנחנו בסופו של דבר רואים פה גם הרבה מאוד תפיסות רומנטיות של, אנחנו גם נורא נהנים מהרעיון הזה של, הוא חכם אבל הוא בעצם מטומטם, כן, אבל הוא בעצם לא מבין. אני חושב שתוכניות כמו, המפץ הגדול, כן, ביג בן, שיש איזה גאון אחד, כן, איזה גאון פיזיקאי שלא מסתדר והמלצרית עוזרת לו בהכל. אני מזכיר לכם שהדבר הזה בגרסה הקודמת שלו היה בפרנץ, כן, הפרופסור לארכיאולוגיה או לגיאולוגיה או לשקרלוגיה עם המלצרית פיבי, זה לא קורה במציאות, כן? זה אחלה בתור סדרה, זה לא קורה במציאות, כן? הרעיון הזה של זה לא החברים שלך בדרך כלל. זה יהיה מאוד נחמד, אבל ביג בנג מתאר מציאות שלא קיימת, וכל מי שמכיר קצת אנשים שמתעסקים בפיזיקה יודע שזה ככה. אז זה קודם כל.
אבל בכל זאת, נגיד מי שמסתובב במסדרונות הטכניון, נמצא שם הרבה מאוד אנטיפטים, כל מיני אנשים שלא בדיוק מסוגלים לתקשר אחד עם שני, או לפחות זאת הסטיגמה.
עוד פעם, יש סטיגמה, ושאתה בא ובודק, אתה אומר, האם באמת מי שחכם מאוד, כן, הוא מדבר ככה, מוזר וקשה לו עם חברים, ועכשיו אפשר לבדוק את הדברים האלה, כן? יש לך אנשים עם 150 IQ, בוא תבדוק. אז אחד הדברים שאתה רואה זה שהם לא, הם בסדר גמור, הם נורמליים. זה באמת נכון, אבל, שלא כל מישהו באמת פנומן. אני חושב, היה בחור שקראו לו לואי סטרמן, הוא בעצם מביא את מבחני IQ לארצות הברית ופרסם אותם מאוד, והיו לו סדרה של ילדים שהוא קרא להם התרמית. כן, זה אנשים עם ילדים עם 160 IQ. ואחד הדברים שהוא דיבר עליהם זה, הוא בדק את אותם כישרונות אילאיים 30 שנה אחרי. והוא אומר, חלק לא ניצלו את הכישרונות שלהם בכלל.
זאת אומרת, הרעיון חלק הזה שוטרי מקוף.
כן, נכון מאוד. בדיוק סיפר לי חבר טוב בשבת שהיו לו חבר, שהיו להם חברים, שהילד בכיתה א' היה, למד לקרוא ערבית מעצמו. וכשהוא בא לתקן את המחשבים של בית הספר, אז אמרו לו, המפתח נמצא אצל אותו ילד שהוא היה כבר בכיתה ג', באמת פנומן, ואז הוא שאל אחרי 30 שנה, מה קורה עם הילד? אז ילד מסתול ומסומם, כל היום עושה גרס, ולא עושה כלום עם עצמו. זה גם קורה. עכשיו, למה מתכוונים כשאומרים ש-IQ זאת התכונה החשובה ביותר בחיים? אם אני מסתכל על life success, עכשיו, life success בסופו של דבר, נובע בעיקר מאיך שאתה מגדיר את ההצלחה אצלך בחיים. האם זה עבודה טובה? האם אתה מצליח לשמר על זוגיות? האם אתה נמצא בבריאות? הרבה מאוד מאפיינים כאלה. אז אחד הדברים שאתה רואה, זה בסופו של דבר שיש קורולציה בין אנשים עם אינטליגנציה גבוהה יותר, ובין אנשים שהם מצליחים יותר. אגב, אותו דבר לגבי אנשים אינטליגנטים יותר ישימו מסכות בקורונה. למה? כי זה נכון להתנהל ככה. אנשים אינטליגנטים יותר לא יסמסו בנהיגה. אנשים אינטליגנטים יותר פחות מעשנים. מהרגע שהוכח שיש קש סיגריה מזיק, אנשים אינטליגנטים יותר פחות מעשנים. אנשים אינטליגנטים יותר כאשר הרופא אומר להם לעשות משהו, הם אשכרה עושים אותו.
הם מבינים אותו.
מבינים ועושים ומבינים את החשיבות, כן? כל כך הרבה דברים, אנשים אינטליגנטים יותר, הייתה לי שיחה עם גרד ג'ונס בערוץ שהוא כלכלן, הוא אומר, אנשים אינטליגנטים יותר חוסכים יותר.
אולי גם הם מרוויחים יותר. מה, גם אם מנרמלים את זה להכנסה, כלומר, שני אנשים, אחד אינטליגנט שמרוויח 7,000, ואחד לא אינטליגנט שמרוויח 7,000, האינטליגנט יחסוך יותר מתוך 7,000.
עכשיו, כן, אז אני, עוד פעם, אין לי בדיוק את הנתונים פה על זה, אבל אני חושב שאתה צודק. חשוב לי להסביר שני דברים לגבי העניין הזה. יש שני אספקטים. יש wealth, שזה עושר, ויש הכנסה. הקשר שבין אינטליגנציה ובין הכנסה הוא בסופו של דבר, הוא בסופו של דבר בין נגזרת שנייה, כי אתה משלמים לך לפי היכולות שלך, כפי שבאות לידי ביטוי במקצוע שלך, ויש קשר בין המקצוע ובין הכסף שאתה מרוויח, אנשים בהייטק מרוויחים יותר, ואם אתה גאון והלכת להיות מורה, אז לא יהיה לך יותר מדי כסף, אז יש קורולציה בין אינטליגנציה ובין הכנסה, אבל יש כמעט אפס קורולציה בין אינטליגנציה ובין עושר, כן? בין wealth. עכשיו למה? כי כדי לרדוף אחרי עושר, צריך בין היתר לקחת סיכונים. וסיכונים זה דבר שאנשים אינטליגנטים פחות לוקחים. זאת אומרת, אנשים שמאמרים על כל הקופה, זה כאילו, אנשים אינטליגנטים לא ייקחו סיכונים שאנשים אולי פחות אינטליגנטים ייקחו, ובין היתר הדבר הזה משפיע על זה שבכסף הדברים האלה נראים אחרת. והדבר הכי חשוב לפי דעתי, זה שאם אתה באמת אינטליגנט, אני רואה את זה הרבה מאוד באוניברסיטה, כסף זה לא הדבר שהכי הרבה מעניין אותך. כאילו, אתה קורא את הרמב״ם, כן? הוא אומר, מה זה אנשים האלה שכל הזמן רודפים אחרי כסף? זה היום ונורא. אז יש באמת אנשים שמגיעים לשלב, אומרים, זה לא מה שמעניין אותי. יש לי חבר שאומר, החיים קצרים מדי בשביל לרדוף אחרי כסף, אני רוצה לעשות משהו אחר.
אנחנו גם חיים בכזאת תקופה של רווחה פנומנלית, לכל אחד מאיתנו יש כל כך הרבה דברים, גם אם יש קצת מינוס בבנק או משהו כזה, אבל באמת הרמת חיים שלנו היא כל כך גבוהה, אפילו בתקופת הקורונה אתה רואה את זה.
נכון.
אוקיי, אז מה לגבי IQ? אם זה משהו שניתן לשינוי, אם זה משהו שניתן להשפיע עליו, כאילו, למה זה כל כך נושא, נקרא לזה מודחק, שלא עוסקים בו, עד שאפילו היום, אם עושים למישהו מבחן ה-IQ, אז המורה לא מקבל את המבחן. אני הייתי מורה שנה שעברה, וקיבלתי איזשהו אבחון פסיכודידקטי של תלמיד, והיה כתוב שם איזשהו מספר, באיזה מין שפה מקודדת כזאת. באתי ליועצת, אמרתי לה, מה זה? היא אומרת לי, זה, אם אתה מכפיל לזה ב-2 ומחלק ב-3, אז זה ה-IQ. אמרתי לה, אז למה זה לא כתוב כמו שזה? למה זה לא כתוב כ-IQ? היא אומרת לי, לא, זה חסוי, אז רק יועצות גילו להם את הנוסחה שפותרת את המשוואה הזאת, וזה משהו חסוי. כלומר, רק אני בתור מורה נחשפתי למשהו שאיכשהו מייצג את זה.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה, ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
אני, עוד פעם, זה התיאוריה שלי, כן, זה גם מפיטרסון, אבל אני חושב שזאת היא התיאוריה שלי. בסופו של דבר, אני רק רוצה לחדד את מה שאתה אומר. בארצות הברית היום אסור לעשות מבחני IQ. אסור. זאת אומרת, יש חוק...
כקבלה לעבודה.
כן. אני חושב שבכלל אסור. אז כן, אסור לעשות מבחנים. יש פסק דין של בית המשפט העליון, שמכיוון ש-IQ זה מבחן... והנה, זה עוד פעם. אנחנו לא אוהבים... זה, גם השיחות שלי עם סטיבן איקס, וגם השיחות שלי עם אנשים אחרים, מגיעות מאותם דברים. מכיוון שהתוצאות של המחקר הגיעו לדברים שהם לא נעימים לנו...
אני מדבר על זה?
ביטלנו את זה. אז בארצות הברית אסור לעשות את זה. ואני חושב שזה טירוף מוחלט, פשוט טירוף מוחלט, בעיקר מכיוון ש-IQ זה איזשהו מדד שיכול לתת לך איזושהי אינדיקציה ממש ממש טובה לגבי היכולות של הילד לשני הכיוונים. זה דבר אחד.
בוא רגע נדגים אבל את זה. כלומר, יש ילד שמאוד קשה לו, יש לו IQ יחסית נמוך, נגיד 75-80, ויש ילד ש... דווקא הולך לו הכל בסבבה, יש לו IQ 130 או 135, משהו כזה. מה אתה עושה עם הנתון הזה?
אגב, שניהם יסבלו במערכת החינוך, כן?
מאוד, אחד ישתעמם ואחד יבהב.
שניהם יסבלו במערכת החינוך. ממש שניהם יסבלו במערכת החינוך. אני חושב שזה הדבר המשמעותי. זאת אומרת, בסופו של דבר, היום בחינות IQ נעשות, ודיברתי עם שי פרנק, שהוא אחד הבוחנים הבכירים בארץ היום, הוא אומר, היום בגדול בחינות IQ נעשות, רק כדי לבדוק, או בעיקר כדי לבדוק שאין בעיה אחרת. זאת אומרת, הורה מגיע לפסיכולוג עם הילד.
כן, לאבחון הזה המפורסם שכולם עושים.
ואז כדי לבדוק, ואז ה-IQ מהווה חלק מתוך אבחון. זאת אומרת, הפסיכולוג אומר, בוא נעשה לו מבחן ה-IQ כדי נראה שהבעיה היא לא קוגניטיבית. ואז הוא אומר, אוקיי, הילד לא מפגר, או הילד לא מתקשה מבחינה קוגניטיבית, כנראה שהבעיה היא משהו אחר. יותר מזה, לאן הנתונים האלה הולכים? בארצות הברית יש מה שנקרא את ה-APA, את אגודת הפסיכולוגים האמריקאית, שכל הנתונים מצטברים שם, ואז אתה אפשר לייצר סטטיסטיקות, ואז אפשר להבין איך אתה בעצם לוקח את הדברים האלה קדימה. בישראל כלום, אף אחד לא יודע שום דבר. היחידי ששומר את הסטטיסטיקות האלה, זה הצבא שעושה את המבחנים הפסיכוטכניים שלו, שהוא מאוד דומים ל-IQ.
דפר, מה שנקרא. כן, דהוק פסיכוטכני ראשוני.
כן, אבל הוא לא מוציא אותם החוצה. עכשיו, הנה, וזהו, אני חושב שזה טירוף מוחלט שאנחנו בעצם מתעלמים. אם בסופו של דבר, היכולת הקוגניטיבית שבחלקה היא מולדת, זה דבר ש-IQ יכול לאתר, ויכולת קוגניטיבית כזאת, זה דבר שמדינה מודרנית רוצה. אני מזכיר לך, יש משפט יפה של ביל גייטס, שאם תיקחו ממייקרוסופט את ה-20 האנשים הכי חכמים ותוציאו אותם, זאת תהיה חברה חסרת חשיבות. זה משפט שגייטס ציטט אותו כמה וכמה פעמים. אז יש לך חברה של 90 אלף עובדים, שבעצם נשענת על 20 אנשים. וקשה מאוד למצוא את ה-20 אנשים האלה. וחבל שאין לנו באמת איזשהו מנגנונים. יש, משרד החינוך עושה כל מיני דברים כאלה, ויש לנו אלפא ודברים כאלה, אבל חבל שזה לא בצורה יותר גורפת, כן? אגב, אני חושב שבכלל, כמו נועה קירי לא צריכה להתגייס, ואנשים סופר חכמים, תן להם, תפתח אותם, פשוט תפתח אותם וזהו, שלום על ישראל. למה אתה מקשה?
אני אלך צד יותר רחוק. יש תמונה שמצאתי בבית של סבא שלי, שאני רואה את מין שלוש שורות של תלמידים, וסבא שלי הוא אחד הילדים הקטנטנים שם, יושב שם, ילד נראה בכיתה ב' וכל השאר בכיתה ו' וכזה, ושאלתי אותו סבא, מה זה התמונה הזאת? זאת אומרת, זה הכיתה שלי. אז אמרתי לו, זאת לא הכיתה שלך, זה נראה כמו תמונה של, תמונת מחזור של בית ספר, לא תמונת מחזור של שכבה אחת. אמר, לא, אני למדתי בכיתה הזאת, כי אני הייתי יחסית חכם, יהודי בכל זאת, אז למדתי עם בנות שכבר הגיעו לבגרות מינית, כלומר כיתה וו, זין, והוא סיפר לי שהושיבו אותו באחד השיעורים ליד מישהי באמת מכיתה וו, זין הזאת, ובתחילת השנה הוא קיבל קלמר מתנה מהאבא שלה, שאז קלמר זה היה דבר מאוד מאוד יקר, ואבא שלה ביקש ממנו, מהיהודי הקטן בכיתה ב', אני מבקש שתעזור לה, אני שמעתי עליך שאתה טוב במתמטיקה, היא לא מצליחה לעבור את מתמטיקה, היא כבר 5 שנים באותה כיתה, והיא לא עוברת, ואולי אתה תוכל לעשות לזה שיעורים פרטיים, וקלמר פעם זה, שוב, אם נשווה את זה נגיד להיום, זה משהו כמו 300-400 שקלים, זה מה שאתה מציע? שלעשות כיתות כאלה הטרוגניות, או יותר נכון, הומוגנית מבחינה שכלית, אבל הטרוגניות מבחינה גילית?
אני לא, ברוך השם, אף אחד לא ביקש ממני במשרד החינוך לעשות. אני חושב שבלוגיסטיקה זה לא עובד. משרד החינוך, וראינו את זה בקורונה, הדבר החשוב ביותר שהוא עושה זה בייביסיטר. זה הכל. זאת הסיבה. אגב, זה אגב, אני חושב שההוכחה הכי פשוטה לזה, זה שאם משרד החינוך, שאגב, השם שהוא כזה מטומטם, זה אמור להיות משרד ההשכלה, וזהו, ושלום על ישראל, הרי חינוך ודאי שאין, לפחות בלימודים תתמקד, כן? אם לימודים היה דבר חשוב, אז היינו הופכים את העולם כדי שהבגרויות יתנהלו כמו שצריך, וזה ודאי שלא קרה. משרד החינוך, העניין שלו קודם כל, שא' עד ד' ילכו לבית ספר, לא בלי קפסולות, כדי שההורים ילכו לעבוד, נקודה. אז אני לא מטפל במשרד החינוך. אני רק אומר, שימו לב, יש פה איזשהו דבר מאוד מעניין, שהיום הדבר שהכי משנה לגבי עם מי אתה בכיתה, זה בעצם מתי נולדת. עכשיו, כמו שיש ילדים גבוהים יותר וגבוהים פחות, שמנים יותר ושמונים פחות, גם יש אנשים שהם חכמים יותר וחכמים פחות. מה ההבדל? ההבדל הוא שלהיות גבוה בחברה מערבית זה לא רלוונטי, כי מקסימום תיקח סולם, כן? אבל להיות חכם בחברה מערבית זה game changer מאוד מאוד משמעותי, זה מג'ורי, כן? פשוט מג'ורי.
כלומר, דווקא את הדבר שהכי משפיע, אנחנו בכוונה עוצמים עיניים מפניו. אתה דיברת על זה שההשלכות הן מאוד מזעזעות, אז בוא רגע נפרוס את הדברים. בעצם אני ציטטת בתוך הספר שלך, מתוך הספר של דוקטור יונה גולדברג, למי קראת הפשיסט, ודיברת על חלק מההשלכות של IQ, בעצם או נקרא לזה אוגניקה. זאת אומרת, החברה המערבית בראשית המאה ה-20 כולה, גם ארצות הברית, גם אנגליה, גם גרמניה הנאצית, ועוד הרבה מאוד מדינות, דגלו בזה שצריך לעשות השבחה גזעית. ואפילו הבאת שם שהחוק שהציעו בהצעת חוק בארצות הברית, שבסופו של דבר לא עבר, זה החוק שגרמניה נאצית העתיקה מילה במילה, ממש רואים את אותו נוסח בגרמניה נאצית של האוגניקה. אתה יכול להסביר רגע על ההשלכות האלה?
לא,
אני...
לא, החוק כן עבר, החוק כן עבר בארצות.
אה, הוא כן עבר? אבל הוא לא יושם בכל המדינות בגלל המערכת הפדרלית.
כן, קודם כל, אוגניקה זה דבר שהיום אנחנו, המילה הזאת היא מילה שהיא לא מוכרת, כן? בסופו של דבר, דרווין שם לב, גם דרווין וגם הבן דוד הגאון שלו, פרנסיס גלטון, שמו לב שהברירה הטבעית כבר לא עובדת. בממלכת החי הברירה הטבעית עובדת, שהמתאים שורד, ואצל בני אדם זה לא עובד. למה? מכיוון שיש לנו ביטוח בריאות ממלכתי, ומכיוון שהסניטציה עולה, אז יוצא מצב שגם אנשים שלא היו צריכים לחיות חיים. מבחינה רפואית, והם בעיקר דיברו על העניים, זה כאילו מה שעניין אותם. ואז הם הגיעו למסקנה שיכול להיות שהאיכות הגנטית של המערב, של הצולה, הולכת ויורדת, כן? גלטון התחיל לבדוק מה קורה במשפחות הצולה, כן? ואז הם אמרו רק שנייה, אולי צריך לעשות איזושהי תנועה שבעצם תשפר את זה, שבעצם בצורה פרואקטיבית, כמו שאוהבים להגיד בחיל אוויר, תעלה את היכולת הגנטית, כן? עכשיו, זה הרעיון הזה של יוג'ניקה. יוג'ניקה זה רעיון שמכיל שני אספקטים. אחד, זה שהחכמים יתרבו עם החכמים. אנחנו לא תופסים את זה, כן? אצל ג'פרי אפשטיין, מה שקרה, זה שהחכמים יתרבו עם היפות, כן? זה הפספוס. אבל הרעיון הזה שהחכמים, כן.
זה קורה בגלל משהו אחר, בגלל ההבדלים בין גברים לנשים. גברים רוצים להתרבות עם כמה שיותר, ולא עם דווקא מי שהכי מתאימה. לא, גברים דבר ראשון רוצים להפיץ את הזרע בלי שום קשר למי מושא הזה. מישהי פוריה ונקודה.
כן, אבל כן, נכון, גם אם אתה לא, זה נניח הסבר, נניח פסיכולוגי אבולוציוני, שאני חושב שהוא נכון, כן? ולמרות זאת, אתה יודע, גם יש הרבה מאוד דברים שהאבולוציה אומרת ובני אדם לא עושים. אבל אני מסכים איתך מאוד. אז יוג'ניקה אומרת, או שאני בעצם לוקח את הטובים ומזווג איתם עם הטובים, או שאני לוקח את המפגרים ואני הורג אותם, או מעקר אותם. עכשיו, זה מה שקרה בארצות הברית.
וזה הצד האפל, העיקור.
לא, אני חושב שלא, זה לא הצד, שני הצדדים ביחד הם שני הצדדים של אותו מטבע, ומי שחושב שאוגניקה ותורת הגזע זה דברים ששייכות לגרמניה הנאצית, שידע שזה לא נכון. א', כי כל הדברים האלה היו בכל ארצות המערב לשני האספקטים, גם הרעיון הזה של יוג'ניקה חיובית וגם יוג'ניקה שלילית, היו חוקי עיקורים, לא היו מחנות מוות, נכון מאוד, אבל היו חוקי עיקורים בהרבה מאוד במדינות אירופה וגם בארצות הברית, עיקורים בכפייה. אתה מפגר, אגב, מישהו שהיום בקושי היינו מכניסים לכיתת מבר, היו עושים לו עיקורים בכפייה בארצות הברית. והדבר השני, יוג'ניקה חיובית, כל פעם שאימא שלך, כמו שאני אומר בספר, כן, מעקמת את הפרצוף כשאתה מביא מישהי הביתה, מה היא בעצם אומרת? היא אומרת, תקשיב טוב, אני רוצה גנים יותר טובים. למה שמישהו תורם היום זרע בישראל צריך פסיכומטרי 700? מאיפה זה מגיע?
רגע, אבל בוא נתעכב על הנקודה הזאת, כי זאת נקודה חשובה שאני חושב שגם פרידריך הייק נגע בספרים שלו. הוא אומר, יש הבדל משמעותי והבדל דרמטי בין הנדסה חברתית סיטונאית ברמת המדינה, שהמדינה מעקרת אנשים בכפייה, או שהמדינה עושה חוות להשבחת גזע כמו שעשו בגרמניה הנאצית, לבין הנדסה חברתית כימונאית, כלומר ברמת הפרט, ברמת הקהילה, ברמת היחיד, כלומר כל אחד מאיתנו בסופו של דבר כשהלך לדייטים, הלך לביזנס, הלך לבדוק האם מישהי הזאת היא בליגה שלי, האם מישהי הזאת אני מוכן לצאת איתה לדייט שאני לתת לה צ'אנס, האם אני רוצה להמשיך איתה מעבר, האם אני רוצה למסד את החיים שלי איתה, ורק אם היא טובה מספיק, או כמו שג'ורדן פיטרסון אומר, רק אם היא הכי טובה שיכולה להיות בשבילי, כי הרי מישהי מעל הליגה שלי אני גם לא אלך אליה, כי בסוף תנפנף אותי, אני לא רוצה גם הרגשת תחושת ביטחון, אז רק אם היא בדיוק באופטימום של הכי טובה בשבילי, רק אז אני אלך איתה.
אני מסכים שיש פה הבדל, רק אני אומר שוב, הנה, הדוגמה הזאת שישראל מממנת הרבה מאוד בדיקות בהיריון, שמטרתם הפסקת הריון, זה בין היתר זה. אני לא מכיר משהו שהוא יותר מדינה, מזה שהמדינה מממנת בדיקות שמטרתם הפסקת הריון. אז אני
כן, בסוף ההחלטה היא ברמת היחיד. כלומר, המימון הוא ברמת המדינה, אבל ההחלטה עדיין נשארת ברמת היחיד. כלומר, יש כאן עדיין שמירה על האוטונומיה.
זה בוודאי נכון שישראל 2020 שונה מגרמניה 1930 ומארצות הברית. עדיין, אני רק אגיד לך, למרות שיש את כל השוני, אם אי פעם היית אישה ואמרת לרופא בקופת חולים שאתה לא רוצה לעשות בדיקן שמטרת המפסקת הריון, שים לב ליחס שאתה מקבל, ולמרות זאת אתה צודק. אנחנו לא נמצאים בגרמניה הנאצית, צריך להבין. הטענה הייתה שהבסיס האידיאולוגי, הפילוסופי, שעמד מאחורי הדברים האלה, אני לא יודע כמה הוא באמת שונה, זה הכל. זה מה שעושה המדינה.
בנקודה הזאת אני רוצה להתחבר לשיחה שעשית עם פרופסור משה קופל, יושב ראש פורום קהלת, ולזה שאתה הרבה פעמים מאזכר את פרופסור ג'ונתן הייט, מ-NYU, שבעצם פרופסור קופל במאמר שלו בכתב עת השילוח, מציין את זה שהוא מעולם לא מצא שום חברה, כלומר שהייט מעולם לא מצא שום חברה במחקרים שלו, שהקריטריון היחידי שלהם למוסריות או לאי-מוסריות של פעולה הייתה הסכמה, הסכמה מדעת. כלומר, אם הבן אדם מסכים שיעשו לו משהו זה בסדר, ואם הבן אדם לא מסכים זה לא בסדר. כלומר, ההבדל כאילו המוסרי בין גרמניה הנאצית לבין מדינת ישראל זה אם המדינה קופה או לא קופה. אם היא לא קופה ואנשים בוחרים מדעת עצמם לעשות מתת חסד לעצמם או בוחרים להפסיק הרעיון, זה בסדר. ופרופסור קופל אומר, לא מצאנו חברה כזאת כי כל החברות האלה הושמדו. כלומר, ברגע שלחברה אין בסיס ערכי, היא פשוט מתנוונת, ובסופו של דבר בא איש חזק או איש יותר בטוח בצדקת דרכו וכובש אותה.
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
אני ממליץ לכל המאזינים, כל מי שמכיר פה את השיחה, כל מי ששומע אותנו, או רוב מי שמכיר אותנו, או שומע, מכיר את השיחה האפית, כן, הראשונה בין פיטרסון לסאם האריס, כן? שסאם האריס פירק לו את הראש. הבעיה שזה היה, עוד מעט אני אגיע לאיך זה קשור בדיוק למה שאתה אומר, הבעיה היא שסאם האריס, לפי דעתי, מה שאני מבין ממנו, ואני רוצה מאוד להביא אותו לתוכנית, סאם האריס היה נגד המוסלמים. המוסלמים שיגעו אותו, וכדי להיות קונסיסטנטי, הוא היה צריך להגיד שהוא נגד כולם. רק שהוא לא באמת בדק, וזה חבל מאוד, אפילו שהוא יהודי, הוא לא באמת בדק. כמה שנים קודם לכן, סאם האריס עשה ראיון עם דניס פרגר ברדיו. הראיון הזה היה כזה משפיל מבחינת סאם האריס, שהוא ביקש מדניס פרגר לעלות שוב. הוא ביקש מדניס פרגר לעלות שוב ולהסביר את הטענת שלו. וזה בדיוק על מה שהם דיברו. דניס פרגר אמר לו, תקשיב, סאם, אני חושב שאסור לרצוח, ואתה חושב שאסור לרצוח. אני חושב שאסור לרצוח כי אלוהים אמר, בוא תשכנע אותי אתה למה. ומה שסאם האריס אמר, תמיר ידידי, זה בדיוק כי אנחנו נגיע להסכמה בינינו. אמר לו דניס פרגר, אתה בחיים לא דיברת עם בני נוער, אין לך מושג על מה אתה מדבר. זאת הייתה שיחה שלפי דעתי הייתה עוד יותר משפילה מהראשונה. אז אני חושב שאם אתה, ואגב, ואנחנו נשים רפרנס פה, תקשיבו טוב, סאם האריס, כאשר הוא ניסה לתת איזשהו תוקף מוסרי להחלטה לא לרצוח, אמר את בדיוק מה שאתה אמרת, וכנראה הרעיון של ג'ונתן הייד, של המקור הטרנסצדנטי של המוסר, נעלם מעיניו. למה? כי הוא לא יכול אותו. ובאמת נכון, אני חושב שהטענה החריפה ביותר כלפי תפיסת עולם אתאיסטית, זה התוקף הטרנסצדנטי של המוסר. הכי חריפה.
כן, האמת, בוא נראה רגע לקרקע מהשיחות היותר פילוסופיות האלה, ויש הרבה טענות כנגד מבחן ה-IQ שהוא מוטה תרבותית, כלומר שהוא, נגיד הפסיכומטרי, שהוא די דומה ל-IQ, המתאם ביניהם הוא מאוד גבוה. הפסיכומטרי יש לו הרבה מילים כאלה שקשורות לחקלאות, של קיבוצניקים, יצול וכל מיני סוגי אדמה עידית ובורית, וכל מיני דברים או של דוסים או של קיבוצניקים. בעצם מי שכותב את המבחן זה דוסים וקיבוצניקים, ולכן יוצא שיש להם פסיכומטרי יותר גבוה, וזה מפלה כנגד כל מיני עירוניים, או כנגד אתיופים, או כנגד אני לא יודע מה. מה אתה אומר על זה?
קודם כל, אף פעם לא שמעתי שקיבוצניקים כותבים מבחינות IQ, זה פעם ראשונה.
אז נבקש מהחבר'ה ששמעו את הטיעון הזה להגיב לנו.
אז קודם כל, תראה, אז לגבי הפסיכומטרי בישראל הוא מבחן בעייתי. הוא מבחן בעייתי מכיוון שהוא מכיל שלושה אלמנטים. הוא מכיל אנגלית, עברית ואנגלית, עברית ומתמטיקה. הקשר בין בין עברית
אנגלית ל-IQ, כן. ואנגלית הוא לא קשור.
נכון. ואז יוצא מצב שציון הפסיכומטרי בישראל זה ציון שהוא הרבה יותר מלוכלך מבחינת IQ. לעומת ה-SAT, שזה הפסיכומטרי של בארצות הברית, שהוא מתמטיקה ואנגלית, הבנת הנקרא, זאת אומרת, כאילו, אינטליגנציה מילולית ומתמטית. ואז שם אתה רואה קורלציה של 0.9 בין שתי הבחינות, ו-0.9 ביניהם ובין IQ. בישראל זה לא עובד ככה.
0.9, רגע, בואו נסבר את האוזן. 0.9 זה כמו ההבדל בין מישהו שעושה את אותו מבחן פעמיים. זה פחות או יותר ההבדל. כלומר, עשיתי פסיכומטרי פעמיים, אז המתאם בין זה לזה זה 0.9. לא, אני רק אומר, אתה יודע, בקירוב, בקירוב. אז ההבדל בין IQ לבין פסיכומטרי, הוא גם בקירוב אותו דבר.
רוב החוקרים במדעי הפסיכולוגיה, שהם מדעים בזויים, לא סתם, אבל רוב החוקרים ב-Humanities, לעולם לא יגיעו לתופעה שהקורולציה בה היא 0.5.
כלומר, זה הגביע הקדוש של מדעי החברה.
0.5 זה דבר שרוב האנשים לעולם לא יגיעו אליו, כן? אגב, וזה אגב העניין הזה שבאמת האינטליגנציה זה דבר שהוא כזה מנבא. עכשיו, לגבי הטענה של המילים, הטענה הזאת היא נובעת בארצות הברית, זאת אומרת, אומרים, תקשיבו טוב, הנה, המבחנים האלה מוטים תרבותית, ולכן השחורים פחות מכירים אותם. אני אתן דוגמה, כן? הבחינות של מנזה, של ארגון הגאונים העולמי, אז זה בחינות שאתה חייב להיות נוצרי לבן שמשחק גולף כדי לענות, כן? אני אתן לכם דוגמה, יש להם כזה 7D in W. מה זה 7D in W? אז אתה צריך להבין שזה 7 days in week, כן? 7 ימים בשבוע. ואז יש, מה זה 24B in OT? מה זה 24B in OT? 24 books in Old Testament, כן? בתנך יש 24 ספרים, אוקיי? אז זה בדיוק העניין, אוקיי? עכשיו, אז הטענה אומרת כזה דבר, מכיוון שהבחינות האלה הן הולכות לתרבות אחת מסוימת, אז מי שלא מכיר את התרבות מקבל ציונים פחות טובים. כנגד התשובה הזאת, או כנגד הטענה הזאת, אפשר לתת שתי תשובות. א', מי שהוא בן 20 היום ועושה מבחן IQ בניו יורק, מאיזה תרבות הוא הגיע? בסופו של דבר, על מה אנחנו מדברים פה, כן? הוא לא היה, הוא לא מאגר. מדברים על אנשים שהסבא והסבא והסבא שלהם היו בארצות הברית. זאת שאלה אחת.
וגם הרבה פעמים השחורים הרבה יותר נוצרים או אדוקים או אובזרבנט מאשר הלבנים. אז זאת אומרת, אם זה גם מוטה תרבותי לכיוון נצרות, מה הבעיה?
השאלה השנייה, והטענה השנייה שהיא הכי חריפה בעיניי, כי אם זה הדבר הזה היה קורה, היינו אמורים לצפות לקבל את ההבדלים הגדולים ביותר בבחינות של ידע כללי. כי פה באים לידי ביטוי ההבדלים התרבותיים, אוצר המילים, כן? אבל בבחינות האלה אין שום הבדלים. הבחינות שיש בהם הבדלים זה רק בחינות שהן נטולות תרבות לחלוטין, בחינות שהן לוגיות, בחינות שהן מדברות על מהירות התפיסה, כן?
נגיד, דברים כאלה? אז גם ברייבן יש הבדל.
הבדל הכי גדול הוא ברייבן. עכשיו, כנגד זה, אנשים יבואו ויגידו, לא, ברייבן יש את ההבדל הכי גדול, ובשאלות של ידע כללי אין הבדל בכלל. זה מה שאני אומר.
אז זה בעצם סוג של, כמו שגדי טאוב אומר, קורא לזה, זה לטפל במראה במקום לטפל בפרצוף. זאת אומרת, אתם סתם זורקים מילים לאוויר שזה מוטה תרבותי וזה. בואו תוכיחו שזה מוטה תרבותית. איך מוכיחים מוטה תרבותית? בקטעים התרבותיים, לא בקטעים של פשוט מהירות מחשבה או היפוך צורות או דברים בסגנון הזה.
ריצ'רד ניסבט, שהוא חוקר מקסים, והוא מהאסכולה של הכל חברתי, אומר בעצם שגם הרייבן מוטה תרבותית. וכנגד זה אפשר להגיד מה שתומס סואל אומר. אתה יודע מה? נניח שזה מוטה תרבותית. אבל זה מוטה תרבותית לתרבות שמבחינתה התכונות האלה הן חשובות יותר. אין מבחן שהוא לא מוטה תרבותית? כי הכל זה בתוך תרבות. אם אתה רוצה להצליח בתרבות המערבית-אמריקאית, התכונות האלה של הרייבן יהיו משמעותיות לך יותר. ועכשיו אני רוצה לחדד למה הדברים האלה חשובים ברמה האופרטיבית. וזה בדיוק, עכשיו היה, התפרסם שאיזה בחור הודי ניסה להתקבל לכמה אוניברסיטאות יוקרה עם השם ההודי שלו. והוא לא התקבל מכיוון שהאוניברסיטאות יוקרה מנרמלות את הציונים של ההודים ושל האסיאטים כלפי מטה, ואז הוא פשוט אמר שהוא שחור והתקבל לאותם אוניברסיטאות יוקרה. זאת אומרת, עכשיו, תבוא ותגיד, אוקיי, מעולה, זאת אפליה מתקנת, שאנחנו עכשיו נותנים לשחורים להיכנס. וכנגד הדבר הזה, אני רוצה להגיד את מה שסואל אמר. עכשיו, תומס סואל הוא כלכלן שחור, אז אי אפשר גם להאשים אותו, למרות שזה מה שהליברלים עושים כבר 40 שנה. הוא אומר כזה דבר.
חגג 90 לאחרונה.
הסטודנטים, כן, אבל הם לא פירקו אותו.
הוא תותח. איזה צלולו, בן 90 כתב, הוציא ספר חדש עכשיו, כאילו, בן אדם גאון.
אני רוצה להגיד, אנחנו נגיד לילדים שלנו, אנחנו היינו בדור שתומס סואל עוד היה בחיים.
ממש.
אמרו על רבי שלום על ישב, הוא בעל הלשם שבו והחלמה, שהרב קוק אמר שצריך לבוא ולבקר אותו בעולם הזה, כי בעולם הבא לא יהיה לך השגות איפה הוא נמצא בכלל. אז אותו דבר אני חושב על תומס סואל, כן? שצריך לראות בעולם הזה אותו, כי בעולם הבא... אגב, זה בן אדם שהמקום שלו בפרינסטון, אני לא יודע איפה הוא נמצא היום, אין לו שם על הדלת. אין לו שם על הדלת מרוב שהוא מפחד שיתנכלו לו. אין לו שם על הדלת. אף אחד לא יודע מי הוא, איך מגיעים אליו. לארי ילדר מספר שהוא לקח אותו לסוף שבוע, כמעט חסם לו את העיניים. משהו עזרי לגמרי. עכשיו, אומר תומס סואל את הדבר הבא. אומר תומס סואל, תקשיבו טוב. השחורים שמתקבלים ל-MIT, שזה האוניברסיטה הטובה ביותר בעולם, הם החכמים ביותר בארצות הברית.
הם בעשירון העליון של הכי חכמים בארצות הברית. כלומר, זה לא טיפשים...
המיליון העליון, זה המיליון העליון, באמת, אנשים הכי מבריקים.
אני רגע אשקף אותך, זה חשוב. כלומר, זה לא שמגיעים לשם בגלל העדפה מתקנת, כל מיני טמבלים שנכנסו לשם איכשהו. לא, מגיעים לשם אנשים סופר מוכשרים, שכנראה אתם לא מכירים כמעט אף אחד שמוכשר כמוהם. אבל...
אותם שחורים, בגלל שה-MIT זה באמת המקום שמושך אליו את הגאונים של כל העולם, יוצא שב-MIT הם נמצאים בעשירון התחתון. הם הכי גרועים ב-MIT. ואז יוצא מצב, שבעצם, במקום שהם היו יכולים להיות הסטודנט הכי טוב בכל אוניברסיטה אחרת בארצות הברית, ולהיות מובילים בתחום שלהם, בכוונה לוקחים אותם לשם, בכוונה, וזה הדבר המשמעותי. האפליה המתקנת הזאת, לא רק שהיא פוגעת בלבנים או באסיאטים ששיחקו לפי כללי המשחק ועכשיו לא מתקבלים, ואנחנו לא מקבלים את היכולות הטובות ביותר, אלא בסופו של דבר היא פוגעת בשחורים עצמם, שיוצאים מ-MIT עם תחושה של אי מסוגלות אמיתית, למרות שהם גאונים, וזה הדבר כל כך כל כך כל כך חבל פה. אגב, אני רוצה לחדד שמשטר ג'ונסון, שהוא הבעל הבית של כל הסיפורים האלה, היה משטר שהיה גזעני במהותו. ג'נסון, גם אחרי הרפורמות שלו, דיבר על הניגרסייל, שצריך כאילו להשאיר אותם ככה בשביל המפלגה הדמוקרטית. יש פה באמת בעיה עמוקה שמגיעה מהמפלגה הדמוקרטית.
כן, אבל מכיוון ואפלה מתקנת, זה לא בדיוק הנושא השיחה, יש באמת את המאמר של תומס סואל, תרגמו אותו באתר מידע, תרגום של צור ארליך המעולה והמצוין, הכותרת נקראת תומס סואל, אפלה מתקנת, אסון בקנה מידה עולמי. תחפשו את זה, תקראו את זה, אני אפילו הדפסתי את זה שיהיה לי בארכיון שלי, בשביל שבתות כשזה ויכוח, אני מביא את זה למישהו, כך תקרא, נדבר אחרי זה, ופשוט הוא מביא שם עוד ועוד ועוד נתונים על אפליה מתקנת, כמו נגיד בחורים. בחורים הוא אומר שיש להם סיכוי פי שתיים להצליח בחיים, במובנים של גם לזכות בפרסים יוקרתיים, להגיע לכל מיני אוניברסיטאות יוקרה, וגם במובן של כסף, יותר מאשר שאר האחים שלהם. שזה מוכיח...
ביחד. לא,
ביחד, אפילו אם יש להם 5 אחים, יש להם יותר סיכוי לבחור המוזר הזה, יש לו יותר סיכוי, יותר מאשר שאר 5 אחים שלו ביחד, וגם כשיש 4, וגם 3, וגם 2.
אני חושב שמה שאתה אמרת, זאת דוגמה נורא, ממש טובה. ברור שבחור מרוויח יותר, גם האינטליגנציה של הבחור גבוהה יותר, וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו אתה שואל את עצמך, אוקיי, האם זה הוגן? ואז השאלה היא, מי זה הוגן? מי חייב לך משהו? אתה חתמת על משהו שהגעת לפה? הרעיון הזה, אתה יודע, יש משפט יפה של מילטון פרידמן, אומר, לאף אחד לא מגיע שום דבר, ותודה לאל שאנחנו לא מקבלים את מה שמגיע לנו. מי חתם לך? מי? אני חייב לך משהו? בחורים מקבלים יותר. מה עכשיו תעשה עם הנתון הזה? תפלה אותם לרעה?
למי שיש IQ יותר גבוה, מרוויח יותר, למה שנחקור את הדבר הזה? למה שנבחן את הדבר הזה? למה שנקבע את העתיד של ילד? כמו פעם שההורים שלי היו בכיתה ח', עשו להם מבחן IQ בכיתה ח', ועל פי זה החליטו, מגמה כזאת או מגמה כזאת, לא על פי התעודה של כיתה ח', אלא על פי מבחן שכזה. האם זה בסדר וטוב להסליל את כל מי שיש לו IQ גבוה למגמה עיונית, ואת כל מי שלא למגמה הומנית או לבית ספר מקצועי? היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
לא, אני חושב שאחד הדברים, אתה צריך אנשים חכמים גם במגמה אומנית וגם בבית ספר מקצועי. תראה את הספר של ורטיימר, כן, איש ליד מכונה, שבוכה על זה שהתיכון, שמשרד החינוך הרג את החינוך המקצועי בארץ. מה שקורה היום זה שאם אתה חכם, אז אתה הולך לפיזיקה, מכיוון שככה זה הנוהג, ואז יוצא מצב שכל מגמה אחרת מגיעים אליה רק אנשים שהם לא חכמים. זאת אומרת, מי שמגיע למגמת עיצוב גרפי, הוא בדרך כלל מטומטם. עכשיו, תבוא ותגיד רק רגע, אבל אנשים שעושים עיצובים גרפיים יכולים להיות סופר חכמים. פשוט החכמים לא הולכים למגמת עיצוב גרפי. הייתי יכול גם לעצום את העיניים ולהגיד, בוא נשחק משחק שבו החכמים ביותר הולכים למגמת ספרות. אגב, זה בדיוק ה-PPE, כן? הפקם של אוניברסיטה העברית. פוליטיקה, כלכלה וממשל, כן? תוכנית סופר סופר מצטיינת שלוקחים אליה את הקרם דה לקרם ומלמדים אותם פילוסופיה בכלל. אין בעיה, הרעיון הוא שבסופו של דבר, אגב, גם הדיכוטומיה הזאת יש בה איזשהו משהו מאוד בעייתי. כן? אבל אנשים חכמים אתה צריך בכל מקרה. האם צריך להסליל כמו שעושים ב, אני לא יודע מה, בדרום קוריאה או בסינגפור, שהבחינה שלך בכיתה ב' תחליט את כל החיים שלך? אני לא יודע. אבל בוודאות, אני מדבר הרבה מאוד עם בני דור הוואי, והיום זה כבר זי, כן? אבל אני, בוודאות, הרעיון הזה שבן אדם הולך ללמוד משהו, מבלי שהוא אפילו פעם אחת עושה רפלקציה פנימית לגבי, האם מה שאני רוצה תואם את היכולות שלי? אני חושב שזאת מציאות שהיא לא פחות נוראה. היא לא פחות נוראה.
כן, בהקשר של הפוליטיקלי קורקט, אתה מביא שם סיפור ממש מעניין, על ביטול ההקבצות במתמטיקה, שכשהיית נער בשנות ה-80, לא, תקשיב, זה סיפור, אני רוצה לשים את האצבע בסיפור הזה, על איזושהי נקודה. כשאתה בא ואתה אומר, אין הקבצות במתמטיקה, יש מבחן, סיווג להקבצות, שהוא לא באמת סיווג, הוא סיווג להקבצות בעצם, אבל אנחנו לא קוראים לזה הקבצה א', ב' וג', אלא כולם אצלנו, רגע, כולם אצלנו הקבצה א', כולם אצלנו בסופו של דבר שווים אותו דבר. ואז זה באים מקרים את הרשימה, מי הולך להקבצה א' 1, מי הולך להקבצה א' 2, ומי הולך להקבצה א' 3. פתאום הילדים, יש להם גם חוש ריח, הם לא כזה, כאלה טמבלים, אז הם, מי שהולך להקבצה א' 1, מבין שהוא בכיתה, מבין יותר מהקבצה א', 3. ואז מבינים שזה בעצם הקבצה א', ב' וג' כמו של פעם, כי בעצם אי אפשר ללמד מתמטיקה ולהתקדם בחומר באותה דרך ובאותה מהירות עם כולם. ואז מה, איפה זה כן פוגע? כלומר, בסדר, אז תקראו לזה הקבצת ארגמן, שיפון וחיטה. מה זה משנה? כאילו העיקר אל תעליבו את התלמידים. אז אתה אומר משהו מאוד מעניין. אתה אומר שזה מעניין, כי כש... אתה בא ואומר לילד את האמת בפנים, ואתה אומר לו, כן, אתה בקבצה ג' כרגע, או כי אתה פחות מוכשר, או כי אתה צריך יותר להשקיע, או כי בגלל שאתה פחות מוכשר, אתה צריך יותר להשקיע, או בגלל שיש לך יסודות לא טובים מכיתה ד', כי פשוט אתה לא יודע את לוח הכפל מספיק טוב, בוא תלמד את זה עכשיו יומיים שלושה, תחרוש על זה, ואתה תדע את לוח הכפל. אז אתה לא אומר לו את האמת בפנים, ואז הוא לא יכול להשתפר, הוא בעצם לא יכול לבוא ולהעלות את הרמה שלו, כי הוא בטוח שהכל בסדר איתו.
אני חייב להגיד לך שאני מתלבט לגבי הסיפור הזה, כי אני בעצם אמרתי כזה דבר, שעשו לנו את הבחינות, אמרו עושים הקבצה לבחינות כמו שאמרת, לא' ב' וג', ואז המורה אמר, תקשיבו, כולם יצאו חכמים, ואנחנו רק מחלקים אותם לא' 1, א' 2 ו-א' 3, ואני הבנתי כאילו, וכל החכמים הבינו מיד, ולפני שנה דיברתי עם חבר שהיה במעמד הזה, והוא היה ב-א' 3, ושאלתי אותו אם הוא גם הבין בשנייה, אז הוא אמר לו, רק עכשיו אני מבין, אז יכול להיות שבעצם הם כן עשו נכון, כי אותו חבר באלף שלוש, במשך 30 שנה היה בסדר, היה ברור לגמרי שככה זה, אבל זה באמת נכון, תגיד את האמת בפנים, זה בדיוק מתחיל מלא כולנו מקום ראשון, אם כולנו מקום ראשון,
כן, המדליות על ההשתתפות, כל ילד שהולך למרוץ מקבל מדליה, מה פתאום? שניתי ילד, שלוש מדליות נגמר, כל השאר לכו הביתה, תתאמנו, מה זה הדבר הזה?
כן, עכשיו, מה הבעיה בזה? בסופו של דבר, כן, היום אתה יכול לסדר את זה בבית הספר, ואתה יכול עוד טיפה לעבור על זה בצבא, אבל באיזשהו שלב זה כבר נגמר. אני לא מדבר בתור מרצה, או בתור מרצה באוניברסיטה עם הורה של ילד. נגמר. וכאשר אתה מגיע יותר מזה לעבודה, אף אחד גם לא אכפת לו מזה. זאת אומרת, יש פה דור שלא... רוצה לקבל איזשהו הכרה על הישגים שלא מגיעים לו. יש איזה משפט יפה שבאיזה כנס, הראו לאיינשטיין איזה פיזיקאי, אז אמרו לו, תקשיב, זה פיזיקאי מאוד צנוע. אז איינשטיין שאל, מה הוא עשה בחיים שהוא צריך להיות צנוע? זאת אומרת, בוא תגיע למצב שאתה עושה דברים ששווים, ואני חושב שהיום זה מפספס לגמרי. אז הוא לא שמן, יש לו בעיית, אבל עזוב, הוא שמן, למה אתה, אתה היום גם אסור להגיד מפגר, ואסור להגיד מבר, יש כל מיני מכבסות מילים כאלה. עכשיו, בסופו של דבר, אם יש מציאות אמיתית שהיא קיימת בעולם, ו-IQ זאת מציאות אמיתית נוירולוגית שניתן לראות בסריקות FMRI, אז אם תבטל את המילים, מישהו ימציא מילה אחרת. מישהו ימציא, בגלל שאנשים צריכים להצביע על תופעה ולהגיד, כזה, לזה אני מתכוון. זה הדבר המשמעותי ביותר, לזה אני מתכוון. וכאשר אנשים אומרים את המילים חכם וטיפש בהקשרי היומיום בחיים שלהם, הם מתכוונים בדיוק לדבר על זה. זה כן, הכל.
האמת היא, אחד הדברים הכי חמורים בהקשר הזה, גדי טאוב אומר את זה בספרו המרד השפוף, זה שאתה דוחה יותר ויותר ויותר מתי הילד יקבל את הקפה. כי אם הילד מקבל איזושהי קפה קטנה בגן, מין, תשמע, אתה אולי צריך להתאמן קצת יותר, ועוד קפה בכיתה ז' במבחן הקבוצות. הוא מתרגל לזה שהוא מקבל איזשהו משוב, איזשהו פידבק על מישהו, והוא מבין שלאורך החיים הוא יקבל הרבה פידבק. אבל אם הפעם הראשונה שהוא מקבל פידבק, זה פתאום באוניברסיטה, הוא פשוט, דרך המחשב מקבל את הפידבק, אפילו לא עברת או משהו כזה, והוא אומר, למה זה קרה לי? אין לו את הכלים להתחיל בכלל לחשוב איך זה קרה לו. יש לו את כל הנתונים מהעבר, להגיד למה הוא צודק, למה הוא בסדר, למה הוא מצטיין, למה הוא מגיע לו מדליה, והוא פשוט לא מבין איפה הוא טעה. כלומר, אתה מסליל אותו לכיוון של אי יכולת להבין את הטעות שלו. וזה בעיה, תראה, גם מבחינה רגשית. יש.
אני נמצא במדעי המחשב, ובמדעי המחשב, מי שעובד במדעי המחשב יודע שאין דבר יותר קדוש מדדליין. אין דבר יותר קדוש, זה הכל. אם יש לך פרויקט שאתה צריך להגיש אותו בדדליין מסוים, ישרף העולם, לא משנה מה. אנחנו, יש לנו ביטוי בבית עם הילדים, לא משנה מה. משהו שצריך לקרות, לא משנה מה. כן? וסטודנטים הרבה פעמים מבקשים דחייה של עבודות, וזאת בדיוק הנקודה. עכשיו, אני צריך לאמן או להכשיר סטודנט גם בלכתוב פונקציות, גם במסנן קלמן, וגם, כי זה מה שהאוניברסיטה אמורה לעשות, והיא מכשירה בעלי מקצוע, ועל זה היא מקבלת טון הכסף מהמדינה, גם להכשיר אותו להיות איש מקצוע. ובין היתר, היכולות של להיות איש מקצוע, זה בדיוק זה. אגב, אני רוצה לחדד עוד משהו. הבגרות במתמטיקה, אני חושב שזה בדיוק נוגע בזה, אני לא דיברתי על זה בספר, אבל בגרות במתמטיקה, השכר הממוצע לבוגרי 5 יחידות הוא פי 2 מבוגרי 3. פי 2. זאת אומרת, בוגרי 3 זה 6,000 שקל בחודש, בוגרי 4 זה 7.5, בוגרי 5 זה 11.5 או 12. זה טירוף מוחלט. עכשיו, למה הדבר הזה קורה? היית יכול לבוא ולהגיד שתי סיבות. כנראה, מי שהלך מההתחלה ל-5 הוא יותר חכם, ולכן אנשים חכמים מרוויחים יותר. אבל אני חושב שיש פה משהו הרבה יותר משמעותי. מי שנמצא ב5 יחידות מתמטיקה, תקשיבו טוב, יודע שהחרב על הצוואר תמיד, יודע שאם הוא יעשה איזשהו מילה לא במקום, המורה יעיף אותו ל4. למה? כי המורה ב5 אין לו זמן לבעיות מוטיבציה, אין לו זמן
למשמעת, לכל
מיני כן. פעמים, אין לו כלום, אין לו זמן לזה. אותו דבר, לכן מתמטיקה 5 יחידות ופיזיקה 5 יחידות, אי נוח, זה מסלול הכשרה של 3 שנים שבהם החרב על הצוואר. וכמו שעוד פעם, קחו מישהו שיכול להתקבל לסיירת מטכ"ל, שהוא ודאי שהוא חייל יותר טוב מחייל בקריה, ומישהו שעבר את מסלול ההכשרה של סיירת מטכ"ל. זה בדיוק זה. 5 יחידות מתמטיקה, זה לא שאינטגרל יהפוך אותך לבן אדם שיותר מבין את החיים. אין שום קשר. אבל יש משהו בשלוש שנים האלה, שאתה יודע שהסכין מונחת על הצוואר, שאתה חייב להמשיך למרות הכל. תקרא לזה גריט, תקרא לזה מוטיבציה.
אתה מדבר על זה, או על משהו בהקשר הזה, בהקשר של הרווארד, כלומר, למה בוגרי הרווארד או בוגרים של האייבי ליג, מרוויחים כל כך הרבה יותר מאשר בוגרים של אוניברסיטאות אחרות? אם באמת זה התהליך שקורה שם, בוא נעתיק אותו לאוניברסיטאות אחרות, ונבוא וגם בהם ירוויחו הרבה כסף. אבל אולי זה משהו אחר. אתה יכול להסביר את ההבדל בין 5 יחידות לבין מסלול הרווארד?
פיטר טייל, הבעל הבית של פייפל, השותף של אילון מאסק, אומר, אם טכנולוגיה זה לעשות יותר עם פחות, אז השכלה זה בדיוק הפוך, זה לעשות פחות עם יותר. ההשכלה הזאת, אתה חושב שמסלול ההכשרה, ודאי לגמרי, שארווארד לא מקבלת רק את מי שהיא יכולה לקבל, היא מקבלת את מי שנמצא כאילו בתוך המכסה שלה. עכשיו, אם ארווארד באמת נותנת את ההשכלה הטובה ביותר שיש, למה לא מכפילים את הכיתות? פשוט תכפיל את הכיתות, עזוב, אל תעשה אותם פי 10. תכפיל את הכיתות, הרי לא הגיוני שארווארד קיבלה את כל מי שהיא יכולה לקבל וזהו. אם ההשכלה הזאת היא כזאת טובה, אם האנשים שיוצאים...
אם השיטה של הרווארד היא כזאת טובה?
כן, אם השיטה, בוא תשכפל אותה לעוד מקום. עזוב, אל תשכפל אותה.
תפתחו שלוחות.
תגיד בהרווארד, פותחים עוד כיתות. הרווארד לא רוצה לעשות את זה בכלל. ואחד הדברים הכי מעניינים, זה שאם אתה מסתכל על בוגר הרווארד, בוודאי בוגר אייבי ליג מרוויח יותר מבוגר אוניברסיטת טקסס. אבל, ועכשיו, והרבה אנשים עשו מחקרים על זה. כשאתה אומר, רק רגע, בוא ניקח מישהו שהתקבל להרווארד, ומישהו שהתקבל לאוניברסיטת טקסס, מישהו שהתקבל להרווארד והלך להרווארד, מישהו שהתקבל להרווארד והלך לטקסס. פתאום אתה מגלה שההבדלים הם לא כאלה גדולים. אגב, יש כאלה שאומרים שגם אם שלחת קורות חיים להרווארד, זה גבר מספיק. זאת אומרת, הרעיון הוא עוד פעם, בסופו של דבר אני רוצה לחדד, יש משהו, אגב, בהכשרה של הטכניון, שבדיוק מזכירה את ההכשרה של 5 יחידות מתמטיקה, גם דיברתי על זה עם דן בן דוד, שיש משהו במקום שמכשיר אותך בצורה אינטנסיבית. אבל
האמת היא, אשתי אמרה לי שזה גם אותם ספרי תרגילים. כלומר, היא הייתה בהנדסה ביורפואית, ובקורסים של חשמל, היא אמרה, קיבלנו את הספרי תרגילים של MIT. זה אותו דבר.
כן, נכון. אבל יש עוד פעם, הטכניון באמת עשה דוקטורט, מה שנקרא בלאמלל סטודנטים, לא סתם אנשים קופצים שם מהבניינים. יש משהו במה שלא הורג מחשל ובמה שהורג מחשל את אמא, שהוא בעצם מוציא אותך בן אדם שהוא יותר רציני. והרצינות הזאת זה דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי. זה לא קשור כל כך ל-IQ, אבל זה בוודאי קשור ליכולת פרנסה בשוק העבודה.
אז בוא רגע ננסה לסיים עם שני נושאים אחרונים, ומאוד פיקנטים ככה ששארנו לסוף, רק כדי שלא יתקל בהם בטעות מי שלא יקשיב לכל השיחה. ההבדלים בין גברים לנשים. אומר אחד החוקרים, אני לא זוכר כרגע את שמו, בעמוד 314, ממה שאנחנו מבינים, ככל שמדינה נעשית מתקדמת, גברים ונשים נמשכים יותר לעיסוקים הקלאסיים של המין שלהם. אנחנו לא יודעים למה זה כך, ולמרבה הצער הנתונים כל כך ברורים שהם לא מאפשרים לנו להשתמש בהסבר הסביבתי.
זה המחקר, כן, זה המחקר של המדינות הסקנדינביות. בעצם בסופו של דבר, מה שהם אומרים זה כזה דבר. הם אומרים, בואו נעשה הנדסה חברתית, בואו ניתן את כל האפשרויות כדי, הרי מה שמעניין זה כזה דבר. למה יש הרבה זוכי פרס נובל שהם גברים? למה אנשים שנמצאים בעמדות מפתח בכל תחום הם גברים? למה אתה רואה שבסופו של דבר ההתפלגות במשרות המפתח ובהשכלה ובאינטליגנציה הם שונות מגברים ונשים? על זה יש כל מיני תשובות. ג'ורדן פיטרסון אומר הקו התפר הוא לא גברים ונשים, זה בני אדם ואימהות, כן? אימהות ובני אדם זה משהו אחר, בין היתר, מכיוון שאימא מבינה שיש דברים אחרים שחשובים יותר, ואם אתה מסתכל על נשים שהן רווקות בשוק העבודה והאקדמיה, הן מגיעות בדיוק לאותם מקומות ולפעמים אף יותר מגברים. זה משהו אחד. הדבר השני זה מה שנקרא כנגד הנדסה חברתית. אתה רואה היום שבארצות הברית עדיין 70% ממסיימי הדוקטורט בסטם הם גברים. עכשיו אתה אומר, אוקיי,
סטם, מה זה סטם למי שלא דובר שפה?
סליחה, Science, Technology, Engineering ומס, כאילו כל המדעים המדויקים. עכשיו אתה אומר, אוקיי, בסדר, מה אני צריך לעשות? ואני אתן לך עוד נתון מעניין, 70% ממסיימים הדוקטורט בווטרינריה ובפסיכולוגיה הם נשים. אז אם אתה רוצה, אתה יודע, 50% אצל כולם, אף אחד לא רוצה 50% אצל כולם, הרי גם אנשים מבינות ש-90% מאוכלוסיית בתי הכלא הם גברים. פה אף אחד לא רוצה שוויון, כן? אף אחד... אף אישה
או בפועלי בניין, או במנקי רחוב, או בקבאית, או בשוטרים.
אף אישה קבאית לא מתה באסון התאומים, כן? אנשים לא רוצים שוויון, אנשים רוצים שוויון רק בקרם דל הקרם, שזה משהו אחד. אז קודם כל צריכים להסביר את זה. הדבר השני זה, שאם אני מסתכל על המדינות, שלקחו את הנושא הזה של שוויון בין המינים לאקסטרים, שעשו חופשת לידה מובנית לגבר, שלא עשו שום מכשול שנשים יכולות, כאילו, מההיסטוריה של העולם, כן? מהרגע שאלוהים ברא את העולם עד עכשיו, לא היה מדינה שהיה בה יותר שוויון לנשים. ומה שאתה מגלה, זה שכאשר נשים וגברים חופשיים להחליט איזה החלטה מקצועית לגבי מה לעשות בחיים, והדבר הזה לא ישפיע על הערכה של הסביבה עליהם, אז אתה תראה שנשים ילכו למקצועות נשיים, וגברים ילכו למקצועות גבריים. למעשה, רק במדינות טוטליטריות, או רק במדינות לא שוויוניות, נשים ילכו למקצועות גבריים יותר. והחוקרים האלה שתפיסת העולם ונפשם הייתה ליברלית, לא הבינו איך יכול להיות שבמדינות סקנדינביה, יחס האחיות לאחים הוא 10-1, ויחס המנדסים למנדסות הוא 10-1. למה כשנתנו לאנשים לבחור את מה שהם רוצים, מבלי שהבחירה הזאת תשפיע על הערכה של החברה עליהם, נשים הלכו לדברים שיותר קשורות לנשים ולטיפול באנשים אחרים. אגב, אישה חכמה תלך להיות רופאה, לא תלך להיות מתמטיקאית. וגברים הלכו לדברים שיותר קשורים לגברים. עכשיו אפשר להגיד את זה
שרואים... או במילים אחרות, יותר הסטיגמה של גברים ויותר הסטיגמה של נשים, כלומר, יותר מה שאנחנו כאילו מפחדים ממנו. לכאורה.
קלישאה, כמו שאמר אתגר קרת, זאת גרסה לא סקסית של המציאות. נכון מאוד. וזאת המציאות.
ועכשיו לחלק הכי פרובוקטיבי. אתה אומר שעל פי מחקרים שנעשו, ש-IQ באפריקה שמדרום לסהרה, הממוצע שם זה 70. כלומר, הממוצע הוא על גבול הפיגור, חצי.
זה לא אני אומר, זה חשוב ממש.
לא, אני אומר, זה לא אתה, אתה לא חוקר של תחום. אני אומר, לא, תן לי רגע לסיים זה, כי באמת זה משהו שצריך להכניס לראש, שהנתון הזה קיים איפשהו, גם אם הוא לא האמת לאמיתה, הוא שווה בדיקה בעיניי, כי זה נתון כל כך מוזר וכל כך כאילו מופרך, שזה לרוח ליברלית, שחשוב פשוט לקרוא אותו, אפילו לגשת למקורות הראשונים שלך, ולקרוא את זה לבד, בשביל לנסות להבין מה קורה שם, והאם יש מחקרים נוגדים. הממוצע של ה-IQ במדרום לסהרה, הוא 70. זאת אומרת, חצי פחות מ-70, וחצי יותר מ-70. זאת אומרת, שתי סטיות תקן, או אפילו שלוש סטיות תקן מצפון לזה, זה ה-IQ הממוצע של יהודים. איך דבר כזה קורה? כלומר, כשזה כל כך...
זה לא יהודים, זה יהודים בארצות הברית, או מה שנקרא אשכנזי ג'ו, כן?
ויהודים, אז היהודים הספרדים פחות...
לזה אני באמת לא נכנס. לזה אני לא נכנס.
תמיד לכל אחד יש את הגבולות.
אבל בספרות המחקר זה נקרא אשכנזי ג'ו, ספרדי ג'ו ומרוקן ג'ו.
יש גם למרוקאים IQ נפרד.
אבל אגב, אני חושב שבישראל הדברים האלה פחות רלוונטיים, כי באמת ניסוי התערובת פה הם ממש משמעותיים. אז כאילו, לא רואים את הדברים האלה.
אבל בוא נדבר רגע על הגזעים ועל כל האירוע הזה שדורש דיון. מה קורה שם? כלומר, אתה אומר בעצם את הטענה הבאה, יש הבדלי IQ ברחבי העולם, יש IQ של אסיאטים, ויש IQ של אמריקאים, ויש IQ של אפריקאים מדרום לסהרה, ויש של אבוריג'ינים, שהוא גם מאוד נמוך.
כן, זה מחקרים שעושים כבר הרבה מאוד שנים, ריצ'רד לין, שהוא באמת אחד החוקרים החשובים ביותר, אנשים שבאמת נסו למקומות האלה ועשו בדיקות IQ. חשוב להסביר שהנתונים האלה לא טובים, לא משנה איך אתה מסתכל עליהם. למשל, ריצ'רד ניסבט, של בחיים לא נסע לאפריקה לעשות בדיקת IQ, אומר שזה לא יכול להיות. והממוצע הוא כנראה חייב להיות יותר גדול. רק שניסבט לא מבין שאם הוא צודק, הדבר הזה יהיה מאוד בעייתי. למה? כי בעצם נניח שניסבט לא צודק, והממוצע של השחורים מדרום לסהרה הוא 85. בעצם מה שניסבט אומר, שהממוצע של השחורים מדרום לסהרה והשחורים בארצות הברית הוא אותו דבר. זה בעצם אומר שלסביבה אין שום משמעות.
זה הכי גזעני שיש.
שום משמעות. נכון. זאת אומרת, אם אתה בעצם טיעון שאומר שמדרום לסהרה זה חייב להיות יותר, אגב, כולם מסכימים, וזה ממש מאוד מעניין לגבי אינטליגנציה, כולם מסכימים, או כמעט כולם מסכימים, שההפרש בין שחורים ולבנים בארצות הברית הוא סטיית תקן אחת, בין 185. השאלה היא רק איך אתה מפרש את זה.
השאלה היא מה הגורמים לזה. לא...
מה הגורמים ואיך אתה מפרש, כן.
כלומר,
יש כאלה שאומרים.
זה אמת, נקרא לזה, ככל שמדעי החברה זה מדע, אז זה אמת מדעית של מדעי החברה.
לגמרי. זה כולם מסכימים, ואם זה מצטמצם, אז זה מצטמצם בשתי נקודות. זה משהו שכולם מסכימים. השאלה היחידה היא איך אתה מפרש את זה. עכשיו, חשוב מאוד להסביר את הדבר הבא, שווטסטון דיבר על העניין הזה, הוא אמר, תקשיבו, רוב תוכניות הסיוע שלנו לאפריקה יוצאות מנקודת הנחה שהם כמונו. הרי הרבה פעמים, אתה יודע, נניח אתה מסתכל על עזה, כן? או על שכם. איך אמר פרופסור דוקטור דן שפטן? מעולם לא היה עם שעשה פחות בכסף שהוא קיבל מאחרים בחינם. על, 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 על מחנה הפליטים בשכם שפכו מיליארדים של יורו. מיליארדים של יורו, והוא נראה פשוט היום ונורא. עכשיו אתה אומר, רגע, זה לא יכול להיות. אם זה היה אצלנו, זה היה נראה אחרת לגמרי. תסתכל בהתנחלויות, כן? בתים של ערבים, בתים של יהודים. תסתכל בדרום אפריקה. זה פשוט מדהים. אם אתה פותח גוגל ארס ומסתכל בדרום אפריקה על שכונה לבנה ושכונה שחורה, ומה שמבדיל ביניהם זה כביש של 6 מטר, של 6 מטרים, זה טירוף. זה נראה כאילו זה שתי תמונות שעשו ביניהם איזשהו פוטושופ, זה לא יכול להיות ששני הדברים האלה קיימים ביחד, ואני ממליץ לכם, לכו לגוגל ארס עכשיו, תסתכלו על זה עכשיו. הדברים האלה קורים ברגע זה. ואני חושב שאחד הדברים הכי בעייתים זה שאנחנו יוצאים מנקודת הנחה, שהיכולות הקוגניטיביות זה אותו דבר, ובעצם יכול להיות, וזה מה שאמר ווטסטון, שזאת הסיבה שחלק מתוכניות הסיוע נכשלות. אתה רוצה לעזור, יש איזה בדיחה איומה ונוראה, אבל כל מי שהיה באפריקה, אני לא הייתי באפריקה, אבל כל מי שהיה באפריקה ואני מספר לו את זה, אומר לי זה נכון. מה ההבדל בין תייר גזעני לתייר לא גזעני באפריקה? 5 דקות. חמש דקות. עכשיו, יש משהו באמת היום ונורא בסיפור הזה. עכשיו, איך זה קורה, למה זה קורה, מאיפה זה קורה, זה... אני עוד פעם, אני כותב על זה גם בהרחבה בספר, אבל אני חושב שהדבר המשמעותי זה באמת להבין ש, ש, א', זה לא פיגור שכלי, כן? אבל זה חוסר יכולת אמיתית. אינטליגנציה זה איזשהו מדד של בן אדם להסתדר בעולם מערבי. הבאמת האפריקאי שעושה מדרום לסהרה את הבחינה, היכולת שלו להסתדר בעולם מערבי היא מאוד נמוכה. אותו דבר, אגב, אם תיקח מישהו ותביא אותו לאפריקה מחוץ לסוואנה, ותביא אותו לאפריקה, הוא גם לא יסתדר. אבל הטענה היא שאתה רוצה שאפריקה תתחרה באיזשהו מקום עם ארצות הברית. מכיוון שהעולם הוא גלובלי, והמטריקה היחידה והמדד שלפיו אנחנו שופטים, זה החברה המערבית, אז זה מה שיש לנו. זה מה שיש לנו. אתה, אם אתה מודד מדינות בתלג, בתוצר לאומי גולמי, או בתוצר לנפש, או בתוצר, אז ככה אתה מקבל את זה. עכשיו, אם זה הייתה מדינה אחרת, כן? לא יודע, אנשים ביער, בג'ונגל, שאין להם קשר, לא, שלום. אבל זאת מדינה שאתה רוצה שהיא תהיה חלק מתוך המדינות המודרניות המתועשות. ופה אתה נמצא בבעיה.
כן, ובאמת פה יבואו ויגידו לך, למה למדוד את הדברים האלה? הדבר הזה בסופו של דבר יוביל לנבואה המגשימה את עצמה. אוקיי, אז גילית שם, ה-IQ הממוצע מדרום לסהרה הוא 70. זה מעודד אותי לא להשקיע שם יותר שקל שירקבו, כי אין להם שום תקווה. אני מעדיף להשקיע את הכסף שלי באיפה שזה יכול להועיל. כמובן, זה לא הרגשות שלי, אני מתכוון, כי מבחינה חברתית זה יכול לעודד דבר נורא שכזה.
יש השאלה, אתה יודע, זה כמו שיום כבר אמר, אי אפשר לגזור מה צריך לעשות ממה שיש, כן? You cannot derive out from man is. כן. עכשיו, אני חושב שזה לא נכון. בסופו של דבר, אם אתה יודע, אם אתה יודע שזה המצב, אתה יכול לפתח תוכניות סיוע שהן אחרות לגמרי. אתה יכול לפתח תוכניות סיוע שהן אחרות לגמרי. התוכניות סיוע היום לא עוזרות, הן לא עוזרות בכל כך הרבה דברים, וכולם רוצים לשפר את המצב. אגב, גם האינטליגנציה עולה עם הזמן. עכשיו, יש שם, אני מדבר בספר על אפקט פלין, שלא דיברנו עליו,
אבל... נכון, אבל אפשר לדבר על הכל.
אם אתה, נכון, אם אתה יוצא מנקודת הנחה שזה המצב, דווקא יש מה לעשות. יש ספר שנכתב ב-2014, G is for genes. זאת אומרת, אומר, אנחנו משתמשים בביולוגיה ובגנטיקה בכל תחום, בחקלאות וברפואה, רק במערכת החינוך אנחנו לא משתמשים בזה. יכול להיות שאנחנו יכולים להסתכל על הדברים האלה, ולהתאים מערכות בית ספריות או חינוכיות שיכולות לעזור יותר לבן אדם. זה בדיוק העניין. זה לא משהו שהוא דטרמיניסטי, או שאתה חכם או שאתה טיפש. חשוב מאוד, ואולי עם זה אנחנו נסיים. קחו למשל תכונה שהיא 100% גנטית. גובה של צמח. גובה של צמח זה תכונה שהיא 100% גנטית. עכשיו, שים צמח בתוך מקום תחוף, בלי מים, הוא לא יגיע לגובה שלו. שים אותו עם מים, עם דשן, עם אדמה, עם שמש, הוא יגיע לגובה שלו. ברור לגמרי שגם בתכונות שהן 100% גנטיות ואינטליגנציה היא לא כזאת, בוודאי שהסביבה משחקת תפקיד. אבל הטענה היא כפולה. א', הסביבה משחקת תפקיד וחשוב מאוד, הסביבה יכולה להרוס, הסביבה יכולה להרוס, ובוודאי סביבה שהיא כל כך לא מודרנית, לא, היא לא מאפשרת לבן אדם להתקדם לתוך עולם מודרני.
כמו הסביבה באפריקה.
לצורך העניין. והדבר השני שהוא לא פחות חשוב, מהרגע שנתת את הסביבה המושלמת, הצמח לא יהיה פי 3 מהגובה הגנטי שלו. השאלה שלי, האם הסביבה יכולה להביא אותך למימוש הפוטנציאל הגנטי שלך? אם הפוטנציאל הגנטי שלך זה 1.70 מטר, אם לא תאכל אתה תהיה פחות. אבל אם תאכל יותר אתה לא תהיה 1.80 מטר.
או במילים אחרות, אם יש לך IQ 140 ואתה בכיתה ג' אתה תשתעמם, אלא אם כן המערכת תדע להתאים את עצמה גם למישהו שהוא עם IQ 140 ולא רק סתם, אנקדוטה מעניינת, בתוכניות למכוננים ששולחים אותך אליהם, הם משתדלים לא להתקדם בחומר, כדי שאתה לא תשתעמם אפילו עוד יותר, אלא רק לתת לך רוחב, כאילו עוד ידע כללי ועוד דברים. כי במקום לקדם אותך בכיתות, או לעשות בתי ספר למכוננים שבהם יעופו קדימה ויסיימו ללמוד בכיתה, לא יודע, וו, זין, אז אומרים לא, אתה צריך לסיים כיתה עוד בית כמו כולם, כי חברתית זה הכי חשוב וכו וכו. בעיניי זו טעות, כי זה בסוף לא מתאים לגובה הצמח.
א', זה לא מתאים לגובה הצמח. דבר שני, הרעיון הזה שמכריחים אותך לעשות בגרות, כאילו שיש לי, אני פשוט מכיר מישהו עכשיו, שדיברתי איתו לפני כמה ימים, שהוא בתוך התואר הראשון שלו בביולוגיה, והאוניברסיטה אמרה לו, טוב, רק תביא לנו את הבגרות, כדי שנתקבל אותך עוד שנתיים. בשביל מה אתם צריכים את הבגרות? יאללה, תתקדם, תתקדם. לא מבין את זה.
תודה רבה רועי, וממש הספר מומלץ, הוא הרבה יותר רחב ממה שדיברנו כאן היום, אבל אי אפשר להספיק הכל בשעה קלה.
הדבר היחידי שלא דיברנו עליו זה שבסופו של דבר הבעיה הזאת התקפה בייחוד לליברלים כאשר הם אומרים שהם רוצים לצאת מנקודת הנחה שכולם שווים, זה העניין, כי אם לא כולם שווים, אז כל התפיסות שדיברנו עליהן הן הכי הגיוניות. אני חושב שאם אתה יוצא מנקודת הנחה שהשאלה היא שווים בפני מי, אם הם שווים בפני האלוהים, אז זה לא רלוונטי מה היכולות הקוגניטיביות שלהם. יש אנשים שתורמים יותר לחברה, יש אנשים שתורמים פחות לחברה. אבל המטריקה שלנו היא לא בכמה אתה תורם לחברה, אלא היא בכמה אתה שווה בפני האלוהים. מי שהוציא את אלוהים מהמשוואה, חייב להגיד שכולם שווים. מי שאומר שכולם שווים, חייב לראות את החברה המודרנית בתור גזענית, וחלק גדול מהמאומות של ארצות הברית, שחורים מול לבנים, בחודשים האחרונים, הם בדיוק על הנקודה הזאת. שווה בפני מי. יאללה. היה כיף.
תודה.
שלום לכולם, אני רוצה לדבר איתכם רגע על הפודקאסט הזה שאתם מאזינים לו. אז קודם כל אני יונתן, ואני אחד מעשרות המתנדבים ששותפים להפקה של הפודקאסט הזה. ואני שמח לבשר לכם שבחודש האחרון הגענו כבר למעל 100,000 האזנות. וההצלחה הזאת הגיעה בזכות השיתופים שלכם, ובזכות העבודה הקשה של כל הצוות שלנו, וכמובן תמיר דורטל. אז אמנם הפודקאסט נעזר מתנדבים בהפקה שלו, אבל יש בכל זאת כל מיני עלויות, כשהעלויות מגיעות לבערך 400 שקל בכל פרק. זה כולל את העלויות של ההפקה, הקלטה, אחסון ופרסום. יש עוד הוצאה משמעותית אחת שאני בטוח שכולכם שמתם לב אליה, וזה איכות האודיו. איכות האודיו הזאת באה בזכות רכישה של ציוד הקלטה מקצועי וקבוע, שבאמצעותו תמיר מקליט כל פרק פודקאסט באיכות שלא הייתה בהתחלה. אני בטוח שכולכם הרגשתם את ההבדל בין הפרקים הראשונים לבין הפרקים היום. אז כדי שנוכל להמשיך את הפודקאסט, אנחנו צריכים את עזרתכם כדי לחשות את העלויות האלה. חוץ ממה שהזכרנו, תדעו שתמיר משקיע בכל פרק בערך 10 שעות של הכנה ועוד 5 שעות של עבודה והפקה. אנחנו מתנדבים כמובן גם כן משקיעים זמן על כל פרק עבור העריכה ובקרת האיכות של כל פרק. כדי שתוכלו לעזור לנו, יצרנו תוכנית מנויים עם צ'ופרים. אם תעשו מנוי של 10 שקלים לחודש, אנחנו נשאר לכם כל פרק שבועיים לפני כולם. אם תעשו מנוי של 20 שקלים, אתם תקבלו הזמנה לאירועים מיוחדים שאנחנו נעשה עבור מנויי הפודקאסט. ואם תמיד רציתם ספר של ספריית שלם, שיבולת, סלע מאיר, אז כדאי שתבחרו במנוי של 30 שקלים, כי אז אתם תקבלו ספר כזה כצ'ופר, כמובן הספר יהיה לבחירתכם. אם תבחרו במנוי של 50 שקלים בחודש, אנחנו ניתן לכם להזמין פרק עם נושא שתבחרו ועם מרואיין שתבחרו. תדעו שיש לנו עוד הרבה פרקים מעניינים בפתח, ביניהם יש לנו פרקים עם דוקטור יורם חזוני על הספר החדש שלו, אופיר העברי על ההבדל בין שמרנות לליברליזם, עם שמואל תמיר על משפט קסטנר, ועוד הרבה פרקים מעניינים. אז בקיצור, אתם כבר מאזינים לפודקאסט, אתם כנראה אוהבים אותו. אז בואו, שתפו אותו עם חברים שלכם קודם כל, ואחר כך קשו לאתר שלנו ותעשו מנוי כדי לתמוך בהמשך העשייה שלנו. את הקישור לתוכנית המנויים תוכלו למצוא בתיאור הפרק, או שתשלחו הודעה לתמיר דורטל בפייסבוק, בדף של הפודקאסט, או בטלגרם בקבוצה שלנו. לסיום אנחנו רוצים להודות לכם על זה שאתם מאזינים לנו, ונמשיך להיפגש בפרקים הבאים.